الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי י' באייר תשע"ט. מסכת בכורות דף כוח, דף כ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים תף תף עין א' לבריאת העולם, מתו אלי הכהן ושתי בניו ונשבע ארון השם. היום הזה תענית צדיקים, פוסק הטור שולחן ארוך באורח חיים, סימן תף קוף פי סעיף ב'. היום הזה בשנת שין עין וב עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מאיר בן רבי גדליה מלובלין, הלא הוא המהרם בפירושו על השס, מאיר עיני חכמים. היום הזה בשנת תף קוף למד א' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי משה טולידנו, הרב מערית, בעל מחבר הספר אוהל יעקב על התורה. היום הזה בשנת תף קוף נון ב' לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יוסף בן רבי מאיר תאומים, הפרי מגדים. היום הזה בשנת תף ריש א' לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי עזריאל בן רבי שמעון גרין, רב דמונקאץ', בעל מחבר הספר נחלת עזריאל. היום הזה בשנת תאי אלפים תף ריש תת זין לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מיכאל יעקב בן רבי חיים יהודה ישראל, בעל מחבר הספרים יד ימין ושנות ימין. היום הזה בשנת תאי אלפים תף ריש למד דלת לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יצחק יהודה יחיאל אייזיק בן רבי אלכסנדר סנדר מקומרנה, בעל מחבר שולחן הטהור. היום הזה בשנת אי אלפים תף ריש מם ב' לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד מטולנה בן רבי מרדכי מצ'רנובל. היום הזה בשנת אי אלפים תף ריש נון א' לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי הלל בן רבי ברוך בנדיט ליכטנשטיין מקלמי, בעל מחבר הספר משכיל אל דל. היום הזה בשנת אי אלפים תף שין נון ו' לבריאת העולם עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אליקים גצל בן רבי נוח הכהן, אב בית דין של גבעת אולגה. תהיה נשמתם של הצדיקים הללו צרורה בצרור החיים, ותמליץ טוב בעד משפחותיהם ובעדינו, עמך בית ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי, ולא אבותיי שלא יהיה רד ור תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף זך דף כ"ז במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה עכשיו השאלות פעם נוספת, ולצידן הפעם התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע לא אמר התנא שיש טובת הנאה גם במתנות כהונה? והתשובה היא, משום שכיוון שיש בהם רק קדושת דמים, יבואו לטעות בהם ולחשוב שהמעות שנתן חיללו קדושתם, ויבואו לנהוג בהם מנהג ביזיון. שאלה שנייה, אילו ג' כולות אמר שמואל בדין תרומת חוץ לארץ, והתשובה שבלטילה ברוב חולין יכול לאכול ואחר כך להפריש, ואסור רק במי שהתומה יוצאה עליו מגופו, אבל לא בתממת ושרץ. שאלה שלישית, נידה מפרישה חלה ואין שם כהן קטן, מדוע נוטלת את החלה בראש הכלי שחוטים בו את הגחלים? התשובה לרשי, כדי להימנע מנגיעה בכל כמה שאפשר, ולתוספות, כיוון שבכלי זה רגילים להפוך הגחלים ולחטות ולהכניס לתוך התנור. שאלה רביעית, תממת האם צריך טבילה וערף שמש בכדי לאכול תרומת חוץ לארץ? והתשובה, לרב עמרם צריך טבילה ולא ערף שמש, ואין הלכה כמותו ואין צריך טבילה. שאלה חמישית, מניין שמצווה שיוכל הבכור בתוך שנה ללידתו? והתשובה, לרב לומדים זאת מהמילים שנה בשנה המופיעים בפסוק, ושנה שנכנסת בחברתה זו שנה של בכור, ולדווי רב התלמידים מבית מדרשו של רב נלמד כך מקודשים. שאלה אחרונה על דף זך, מניין שנאכל הבכור לשני ימים ולילה אחד ותשובה? לדווי רב לומדים זאת מהמילים שנה בשנה, יום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו, ולרב לומדים זאת מכך שהקישו הכתוב לחזה ושוק. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותת אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף זך דף חף זין במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וריאל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' בחודש אייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כוח דף כף ח' במסכת בכורות. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף זך דף חף זין עמוד א', 12 שורות מתחילת הדף בנקודה, ומן המילים אמר שמואל, תרומת חוצה לארץ בתהילה ברוב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הגמרא מביאה כולה בעניין תרומת חוץ לארץ. תרומה שנתערבבה בחולין ואינה ניכרת מדאורייתא יש בדין ביטול ברוב. כלומר, שאם יש יותר חולין מתרומה בתהילה ומותרת לזר, ובתומה כחולין. ומדרבנן אינה בתהילה עד שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה, כמבואר במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ז'. ויהיה הגמרא כולה בעניין זה בתרומת חוץ לארץ. אמר שמואל, תרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדרבנן, בתהילה ברוב, כאשר נתערבה תרומה זו בחולין ואין ידוע איכן היא התרומה, אין צורך שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה כדי לבטלה, כמו שצריך מדרבנן בתרומה של דאורייתא, דהיינו תרומת ארץ ישראל, אלא היא בתהילה ברוב של חולין כנגדה כדין ביטול בכל האיסורים מדאורייתא, ויכולים זר או כהן טמא לאוכלה. ויהיה הגמרא את מנהגם של האמוראים בעניין ביטול תרומת חוץ לארץ. רבא שהיה כהן מבית עילי הכהן, היה מבטלה לתרומת חוץ לארץ ברוב חולין ואוכל לה בימי תומתו. רבונה ברי דרב יהושע שהיה כהן, כי מתרמי לי חמרה דה תרומה, כשהיה מזדמן לו יין של תרומת חוץ לארץ בימי תומתו, אבי רמי תרי נטלי דה חולין וחדה נטלה דה תרומה, היה נותן שתי נטלות, שני כלים של יין חולין, ונטלה אחת של יין תרומה לכלי אחד כדי לבטל את התרומה ברוב, ושקיל חד, ולאחר מכן היה נוטל מתוך התערובת יין בשיעור של נטלה אחת ושותה אותה בתומה. כיוון שלעניין שתייתה דנים כאילו האחת שהוציא היא החולין. אמנם לאחר ששתה אותה, דנים כאילו אותה שהוציא היא התרומה, והשתיים הנותרות דינן כחולין. ולכן מכאן ואילך רמי חדה ושקיל חדה. היה מטיל אחת של תרומה לתוך השתיים הנותרות, וממילא התבטלה בהן ברוב. ושוב נוטל מן התערובת אחת ושותה אותה בתומה כחולין. ונותן בנותרות אחת של תרומה, עד שהיה מבטל כך את כל התרומה שבידו. אם כן התבהר בדברי רבונה שכדי לתת אחת נוספת של תרומה לתוך התערובת צריך קודם להוציא אחת. ונשאלת השאלה מה יועיל שיוציא אחת? הרי ההלכה היא שבתערובת של דבר לח אומרים יש בילה, כלומר שאנחנו אומרים ששני דברים המעורבים יחד נבללים יפה זה בזה במידה שווה כפי כמותם. ואם כן כאשר אלה אחת מן התערובת, יש גם בתערובת באותה מידה שיש בתערובת שממנה הוא עלתה. למשל אם יש בתערובת מחצה על מחצה, יש כך גם במה שאהלה, וכן אם יש בתערובת אחת כנגד שתיים, יש במה שאהלה שליש מהאחת ושני שליש מהשתיים. ואם כן, כאן כאשר אהלה אחת מן התערובת של שתיים חולין ואחת תרומה, יש במה שאהלה שני שלישים חולין ושליש תרומה, וממילא נשארו בתערובת שני שלישי תרומה וארבעה שלישי חולין, ומעטה כאשר יטיל אחר כך לתוכה אחת של תרומה כדי לבטלה, יהיו בתערובת חמישה שלישי תרומה, שניים שהיו מקודם ושלושה שנוספו עכשיו, וכן ארבעה שלישי חולין, ונמצא שיש בתערובת רוב תרומה, איך תתבטל אותה שיטיל אחר כך לתוכה? ולמרות שכבר בטלה התרומה הראשונה ברוב חולין הראשונים שהיו שם, מכל מקום הרי הדין הוא שדבר שיתבטל ברוב חוזר וניעור, ואיינו שכאשר מצטרף אליו עוד ממינו ועל ידי הצירוף יש ממנו רוב בתערובת, דנים אותו כאילו לא נתבטל. ואם נאמר שרבונה סבר שאין כאן דין חוזר וניעור, אלא אנחנו אומרים כמה כמה בטיל, דהיינו שכל אחד מהראשונים שכבר נתבטל, דנים שנתבטל לגמרי ואינו חוזר וניעור, אם כן מדוע הוא צריך רבונה להוציא אחת מהתערובת קודם שהכניס אחת נוספת של תרומה? הרי לפי זה יש בתערובת חולין בלבד, שהרי כבר נתבטלה התרומה לגמרי. על כוחך צריך לומר שהחמיר רבונה בתרומת חוץ לארץ בדין חוזר וניעור, וסבר שאין מקילים בה לומר כמה כמה בטיל, ולכן צריך להרים אחת מהתערובת קודם שייתן לתוכה אחת נוספת של תרומה. אבל מצד שני הוא הקל בה בדין של יש בילה, שאף על גב שבטבע הוא דבר לח שיש בו בילה, דן רבונה את תערובתה כדבר יבש שבו אין בילה, ולכן שייך לומר שבזמן שתייתה אנחנו דנים שאחת שהוציא היא חולין ויכול לשתותה בתומה. ולאחר שתייתה אנחנו דנים כאילו אותה שהוציא היא התרומה. ולכן יכול לתת לתוך הנותרות אחת נוספת של תרומה כדי לבטלה. כך מסביר מרכבת המשנה. והיא הגמרא כולה נוספת בתרומת חוץ לארץ. ואמר שמואל, תרומת חוץ לארץ אוכל והולך כשהוא עדיין טבל ומשייר ממנו כדי שיעור תרומה. ואחר כך מפריש. רש"י מבאר שאוכל עד שמשייר כדי שיעור הפרשת תרומה ויפריש לאחר אכילתו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אוכל שמשמע מדין זה שאין צריך שבשעת ההפרשה יהיה מוקף, כלומר, שאין צריך שתהיה התרומה המופרשת סמוכה לפירות הניתרים על ידי ההפרשה. שהרי כאן אכל כבר את הפירות וכשמפריש את התרומה אין הפירות הללו בעולם. כותבים התוספות שהיה ניתן לפרש שיפריש קודם שיסלם את אכילתו וישייר מעט מן הפירות כדי שתהיה התרומה מוקפת להם בעת ההפרשה. אבל כותבים התוספות שברש"י משמע שלא משייר כלום ומפריש לאחר שאוכל את הכל. כולה נוספת בתרומת חוץ לארץ ואמר שמואל אין תרומת חוץ לארץ אסורה אלא במי שהתרומה יוצאה עליו מגופו. כגון זב וזבה נידה ובעל קרי, אבל מי שנטמע בתרומה שמחוץ לגופו כגון תרומת מת אין עליו איסור לאוכלה. והני מילה ודברים אלו שאסורה לתמה שתרומה יוצאת מגופו, נאמרו רק באכילה אבל בנגיעה של תמה בתרומה זו ליטלן בה. אין בזה איסור אפילו בתמה שתרומה יצאה מגופו משום שאינו מוזר עליה שלא לתמה, כמו שמוזרים על תרומת הארץ. ועל תרומת הארץ מוזרים שלא לתמה, כנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ח' את משמרת תרומותיי. והיא הגמרת דין שנלמד מן הקולה הזו. אמר רבינה אילקח, היות ואין איסור בנגיעה של תמה בתרומת חוץ לארץ, אפילו בתרומה יוצאת מגופו, נידה קוצה מפרישה חלה ומתמתה בנגיעתה, ואוכל אותה, אוכל לה הכהן הקטן שלא יצאה תרומה מגופו. והוא הדין לכהן גדול שהגיע למצוות שנטמע כבר בקרי וטבל שיכול לאכול אותה. מה שנקטה הגמרא כהן קטן זה רק לדוגמה, משום שלא ראה קרי ולא יצא תרומה מגופו. והיא לקה כהן קטן, אם אין כהן קטן שיוכלנה, שקלה לה בריש מסה, הנידה לוקחת את מה שהפרישה לחלה על ידי הכלי שבו הופכים את הגיחלים ואינה נוגעת בה בעצמה כדי למעט בתרומה, ושדיה בתנורה ומשליחה אותה לתנור לסורפה. ועדר מפרשה חלה חריטי, חוזרת ומפרישה חלה אחרת מן האיסה, כי איכי דלא תשתכח תורת חלה, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל הדרים בחוץ לארץ, שמאחר שתמיד ישרפוה, לא יזכרו שדין החלה להינתן לכהן. ואוכל לה את החלה שנהיה הכהן גדול שהגיע למצוות אפילו בעודות עמי בתומה, היוצאת מגופו. שהרי הגמרא כאן לא חילקה כלל בין התומות לאוסרה למי שתומתו יוצאת מגופו. למרות שהמשנה במסכת חלה פרק ד' משנה ח' נאמר שהחלה השנייה אסורה לזווים וזוות נידות ויולדות, שם מדובר על מקומות הקרובים לארץ ישראל שנראית חלתם כחלת ארץ ישראל. אבל כאן מדובר על חלה במקומות שרחוקים מארץ ישראל ובה הקלו להתיר לאוכלה גם לתמש היוצא את התאומה מגופו. כך התוספות בדיבור המתחיל פסק ועדר. מבואר כאן שרק כאשר אין כהן קטן שיוכלנה מפרישים חלה נוספת, וקשה הרי המשנה במסכת חלה מבארת שבחוץ לארץ מפרישים תמיד שתי חלות, אחת לשריפה והיא נקראת חלת האור, שהיא החלה העיקרית, ומכיוון שאי אפשר לאוכלה בתארה בחוץ לארץ משום תומת ארץ העמים, שורפים אותה ומפרישים אחת נוספת ונותנים לכהן, והיא נקראת חלת כהן כדי שלא תשתכח תורת חלה ניתנת לכהן מאותם שדרים בחוץ לארץ. ומחלקים הראשונים בזה בכמה אופנים. התוספות בדיבור המתחיל פסק והדר מפרשים שרק במקומות הקרובים לארץ ישראל מפרישים תמיד שתי חלות, משום שהחלה של אותם מקומות נראית כחלת ארץ ישראל טמאה. כיוון שיודעים שחלה זאת טמאה בתומת ארץ העמים, ויאמרו שחלה טמאה נאכלת, לכן אסרו באכילה אפילו לכהן טהור גמור, ושורפים אותה ומפרישים אחרת לכהן כדי שלא תשתכח תורת חלה. וכאן מדובר במקומות הרחוקים שאינה נראית כחלת ארץ ישראל, ואין חשש שיאמרו שחלה טמאה נאכלת. ולכן כאשר יש כהן טהור הוא רשאי לאוכלה, ורק כאשר אין כהן טהור שורפים אותה ומפרישים חלה נוספת. ולו דעת הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת חלה וכן הרשב"א, שכאשר יש כהן קטן לעולם אין צריך להפריש אלא חלה אחת והיא נאכלת. והמשנה שמדברת כאשר אין כהן קטן, אז מפרישים שתי חלות. מביאה עכשיו הגמרא את דין אכילת תממת בתרומת חוץ לארץ. רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמא אבו כעזלי בארבע היו שתים בספינה. סליק רב עמרם להיפנויי. יצא רב עמרם להיפנות לנקבים. עתה יאיתתה עלת כמיו, באה אישה אחת ונכנסה לפניהם, ואמרה להו, תממת מהו שיתבול ואוכל בתרומת חוץ על הארץ מיד לאחר הטבילה, לפני שהעריף שימשו בשקיעת החמה. הדין בתרומה הוא, שהתמאים שטבלו אינם אוכלים תרומה אלא לאחר הערב שמש, כמבואר בפסוק ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים. ובמסכת יבמות בדף עין דלת עמוד בית מבואר שהפסוק הזה נאמר על תרומה. רש"י מבאר שהנידון הוא לאכול לאחר התבילה לפני ערף שמש, אבל תוספות לקמן מבארים שהנידון אינו אם צריך ערף שמש, אלא אם צריך אפילו תבילה. אומרת הגמרא, אמר לי רב נחמן לרמי בר חמה, וכי הזעה יש לנו בזמן הזה? ומכיוון שאין לנו הזעה, גם ערף שמש אין צריך. אדם שנטמע בתומת מת נטהר ממנה על ידי הזעת מים שנתקדשו באפר פרה אדומה, ומזים עליו ביום השלישי וביום השביעי, כמבואר בפסוקים בספר במדבר, פרק י"ט, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמי שבעת ימים, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ולאחר מכן יכול לטבול ולהיטהר מתומתו שנאמר, וחיטאו ביום השביעי וכיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב. אז רש"י ורבינו גרשום מבארים ששאלת רב נחמן הייתה, מצד שבזמנם כבר לא היה להם איפר פרה, ומשמע שבזמן האמוראים לא היה להם איפר פרה כלל, ואפילו בארץ ישראל. אילו התוספות בדיבור המתחיל וכי כותבים על שאלת רב נחמן, שכך הוא שאל, כיוון שלא היה נראה לו לומר שכאשר נטמעו באמת והיו רוצים לאכול תרומת חוץ לארץ, היו עולים לארץ ישראל ומזים שם וחוזרים לאוכלה בחוץ לארץ. לכן שאל, וכי הזעה יש לנו? וכוונתו הייתה שהם שנמצאים בחוץ לארץ אין להם איפר פרה. אמנם בארץ ישראל היה להם איפר פרה, ולא כמשמעות פשטות פירוש רש"י, ששאלתו הייתה מצד בזמן הזה. וכותבים התוספות שהטעם שבחוץ לארץ לא הייתה להם את איפר הפרה, משום שתומת ארץ העמים שורה שם, ומחמתה לא יועיל להם להיטהר באיפר, כיוון שתמיד תהיינה תרומות טמאות שם, מחמת התומה של ארץ העמים. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רמי בר חמה, לא לי חושלי לסבא, האם לא נחוש לכבודו של רב אמרם שאינו כאן ואין טוב להורות כלום עד שיבוא? עד אחי עתה רב אמרם, בינתיים הגיע רב אמרם ושאלו לפניו את השאלה הזו. אמר להו, הישיב להם רב אמרם, אחי אמר רב, כך אמר רב, תמי מת טובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, ואינו צריך ערף שמש. מסיקה הגמרא ולי תלחת הקוותי, אבל אין הלכה כמותו, אלא תמי מת צריך ערף שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. ורש"י מסביר שאין צריך ערף שמש, אבל תבילה כן צריך. ולפירוש תוספות, לרב נחמן, אין צריך אפילו תבילה. נמצא שחלוק עליו רב אמרם, שהרי אמר בשם רב, טובל ואוכל. מביאה הגמרא נידון לגבי תמי שרץ, האם צריך ערף שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. אמר מר זוטרא משמי דרב ששת, תמי שרץ, אדם שנגע באחד משמונה השרצים האמורים בתורה, נטמע וצריך תבילה וערף שמש כדי להיטהר. שנאמר, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם, יטמע עד הערב. אז אומר מר זוטרא משמו של רב ששת, תמי שרץ טובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, ואינו צריך ערף שמש. מסיקה הגמרא ולי תלחת הקוותי, אבל אין הלכה כמותו וצריך תמי שרץ, הערף שמש כדי לאכול בתרומת חוץ לארץ. כך הפירוש לשיטת רש"י על דברי רב אמרם, אבל לשיטת התוספות שחלקו עליו בפירוש דברי רב אמרם, גם כאן הכוונה שאין הלכה כמותו ואוכל גם ללא תבילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בחור מצוותו לכתחילה, שיהיה נאכל שנה בשנה, בתוך שנתו הראשונה בין תם ובין בעל מום. המשיך התנא ואמר שאם נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, משמע מלשון המשנה, בתוך שנתו, שמונים את שנת הבכור מזמן שנולד ולא לפי שנת העולם. ומבררת הגמרא, מה המקור לכך? והדין הזה בבכור שמצוותו כך לכתחילה, שיהיה נאכל שנה בשנה. אבל בדיעבד אינו נפסל כשעברה שנתו, משום שהבכור הוא קש למעשר. שנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך תירושך ויצהריך, ובחורות בקרך וצונך. מה מעשר שני אינו נפסל משנה לחברתה? גם בכור אינו נפסל, אלא שמצווה לאוכלו תוך שנתו. כך הגמרא במסכת ראש השנה, דף ה' עמוד ב'. מדייקת הגמרא מידה כאמר, מכך שאמר התנא נולד בו מום בתוך שנתו, למאמרה משמע, שבא לומר, דלשנה דידי מנינן, שאנחנו מונים את שנת הבכור לפי שנה שלו מזמן שנולד, ולא לפי שנות העולם שמונים מתשרי, כגון אם נולד הבכור בניסן, רשאי לקיימו עד ניסן של שנה הבאה, ואנחנו לא אומרים שכאשר הגיע תשרי, שהסתיימה בו שנה למניין העולם, הסתיימה גם כן שנת הבכור. מבררת הגמרא מן ההנמי, למייכן למדנו את הדין הזה, משיבה הגמרא, דאמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, ואמר קרא, נאמר בפסוק לגבי בכור בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. יש ללמוד ממשמעות הפסוק איזו היא שנה שנכנסת בחברתה, כמשמעות הלשון שנה בשנה, ואומר עליך לומר שהיא שנה של בכור שאנו מונים אותה לפי שנתו מזמן שנולד, אם כן נמצא שלגבי שנות העולם, שנתו מתחילה בשנה אחת וממשיכה בשנה שלאחריה. כגון שנולד בניסן, תיכנס שנתו של הבכור שהיא עד ניסן הבא לשנה חדשה משנות העולם הנמנות מתשרי. ונשאלת השאלה, מה הצורך בפסוק ללמדנו שמונים את שנת הבכור לפי שנה שלו ולא לפי שנת העולם שהיא בראש השנה? הרי גם בלי הפסוק אין לומר שנמנע לפי שנות העולם, כי אם נאמר כך, מה נעשה בבחור תם שנולד פחות משמונה ימים לפני ראש השנה? הרי לא יראוי להקרבה לפני היום השמיני ללידתו, ולא נוכל לקיים בו דין זה של הקרבה בתוך השנה. אלא ודאי שלפי שנתו מונים, מדוע צריכה הגמרא ללמוד את הדין הזה מפסוק? את הרץ המרומי שדה, שאכן מחמת כן למדו במסכת ראש שנה בדבב עמוד ב', שתחילת המניין בבחור תם הוא מהיום שבו נראה להקרבה, שהוא היום השמיני ולא מיום הלידה. שלכאורה מניין לגמרא כן, הרי ניתן לומר ששנת הבכור נמנית מיום שנולד, וכמו בשאר הקורבנות שנאמר בהם, בן שנתו. אלא שלמדו כן ממה שהוקשה כאן, שלכאורה הפסוק אינו נצרח, שהרי זה מוכרח מבחור שנולד פחות משמונה ימים קודם ראש השנה. אלא מוכרח שמונים לו מהיום השמיני, ולכן היה ניתן לומר שמונים לפי שנות העולם, ואם נולד פחות משמונה ימים קודם ראש השנה, יתחילו למנות לו מהיום השמיני, ותיגמר שנתו בראש השנה של השנה הבאה. לכך הוצריכו להביא פסוק זה ללמדנו, שמונים לשנתו ולא לשנת העולם. מביאה הגמרא שרב דרש את הפסוק הזה באופן אחר. דווי רב טענה בבית מדרשו של רב שנו מפסוק זה דין אחר. הלימוד שהובא קודם בגמרא גם הוא היה בשם רב, אבל הייתה זו שמועה של רב יהודה בשם רב. ובבית מדרשו של רב דרשו באופן אחר, כפי שתביא עכשיו הגמרא. האמור בפסוק בספר דברים פרק תדווה פסוק חף. לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, הכוונה בזה שהבחור נאכל יום אחד בשנה זו ויום אחד בשנה זו. שאם שחתו ביום האחרון של שנתו, יכול לאוכלו ביום שחיתתו וגם ביום המחרת שהוא מהשנה השנייה. ונמצא שפסוק זה לימד על הבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד. מפסוק זה לא נלמד לדעת דווי רב שאנחנו מונים לפי שנתו ולא לפי שנת עולם, אבל מבואר בהמשך הגמרא שגם דווי רב מודים לדין הזה. וממילא כאן הלימוד הוא לאופן שנשחת ביום האחרון של שנת הבכור, ולא לאופן שנשחת ביום האחרון של שנת עולם. ישנם קורבנות שזמן אכילתם הוא רק ביום שחיתתם, ובלילה שלאחרה ולאחר מכן מה שנשאר נפסל מדין נותר, והאוכלו חייב קרת. יש קורבנות שזמן אכילתם הוא שני ימים ולילה אחד, כלומר ביום שחיתתם ובלילה שלאחריו, וגם ביום שלאחריו, וכאן למדו דווי רב שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד. נשאלת השאלה, מה ראיה שנאכל לשני ימים? הרי אפילו אם נאמר שנאכל רק ליום ולילה, שייך שיוכל בשתי שנים, משום שהשנה הראשונה נגמרת ביום והוא אוכלו בלילה שלאחריו, ששייך לשנה הבאה. מתרץ הרשש שכיוון שאין מתחילים למנות את השנה לבחור תם אלא משעה שראוי להקרבה, ממילא יש למנות לו מבוקרו של היום השמיני ללידתו, שרק מאז הוא ראוי, ואם כן, שנתו נשלמת רק בבוקר יום השמיני שעם השנה הבאה, ונמצא שאף אם ישחט ביום קודם, יחשב שנאכל בשנה השנייה רק בבוקר היום השני לשחיתתו. מאחר ודווי רב למדו משנה בשנה דין אחר, מבררת הגמרא מאיכן נלמד לדבריהם שמונים את שנת הבכור מזמן לידתו. מבררת הגמרא דווי רב מנהלה ומניין למדו בבית מדרשו של רב את הדין הנשמע ממשנתנו שאנחנו מונים לבכור מזמן לידתו, ולא מתשרי כשנת העולם. משיבה הגמרא ילפי מקודשים, למדו דין זה משאר קודשים הבאים בני שנה שמונים להם את השנה לפי שנתם, ולא לפי שנת העולם. מבררת הגמרא בקודשים גופה יומינלן, ובקודשים עצמה מניין לנו שאנו מונים לפי שנתו של הקורבן ולא לפי שנת עולם. משיבה הגמרא אמר רבך בר יעקב, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ו', כבש בן שנתו, משמע שנתו שלו ולא שנה של מניין עולם. מבררת הגמרא מיכן למד רב שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד. שואלת הגמרא, ורב שדרש משנה בשנה שהמניין הוא לפי שנת הבכור, את הדין שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד מנהלי, מנין לו? משיבה הגמרא, נפקא ליה, רב למד את הדין הזה. מה ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין, האמור לגבי בכור בספר במדבר פרק חי פסוק חי. הקישו הכתוב את הבכור לחזה ושוק של שלמים. ונקרא חזה חזה התנופה, כיוון שדינו בתנופה, וכן השוק נקרא בפסוק שוק התרומה, כיוון שדינו בתנופה, כנאמר, שוק התרומה וחזה התנופה, יביאו להניף תנופה לפני השם. אם כן, הקישו הכתוב את הבכור לחזה ושוק של שלמים כדי ללמוד מהם. מה להלן בשלמים? זמן אכילתם הוא שני ימים ולילה אחד. כנאמר, ביום אביו את זבחו יאכל וממחרת. אף כאן בבכור זמן אכילתו הוא שני ימים ולילה אחד. שואלת הגמרא, ואידך דווי רב שלמדו שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד ממה שכתוב שנה בשנה, מדוע לא למדו זאת מהיקש לחזה ושוק של שלמים כמו שלמד רב? משיבה הגמרא, היא מהתם. אם היינו לומדים זאת משם, איקה למימר היה ניתן לדחות ששם היקשו לחזה ושוק של תודה. ואינם נאכלים אלא ליום ולילה בלבד. גם חזה ושוק של תודה מונפים. כאן נלמד בתורת כהנים בפרשת צו משלמים, ולכן ניתן לומר שהעיקה של כחזה התנופה וכשוק הימין, הוא לחזה ושוק של תודה. שואלת הגמרא ואידך, רף שלמד שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד מבשרם, יהיה לך וסבר שהעיקש הוא לשלמים, מניין לו שאין העיקש לחזה ושוק של תודה? משיבה הגמרא באמת, גם לרב העיקש הוא מי ובשרם יהיה לך, לתודה ולא לשלמים. ולמד שהבחור נאכל לשני ימים ולילה, ממה שאמר קרא, ממה שנאמר בסוף הפסוק שם, לך יהיה. והתיבות הללו מיותרות, שהרי קודם לכן נכתב, ובשרם יהיה לך. אלא שאוסיף לך הכתוב, הוויה אחרת, זמן נוסף שהבשר נאכל בבחור. חוץ מיום ולילה נלמדים מחזה ושוק של תודה, ולכן זמן אכילתו הוא שני ימים ולילה אחד. נשאלת השאלה, האם פירוש הדבר שהכתוב הוסיף עוד הוויה אחרת כמו זו שנלמדה בהיקש לחזה ושוק של תודה? אם כן, היה לנו להוסיף עוד יום ולילה, ונמצא שהבכור נאכל לשני ימים ושני לילות. הנחלת יעקב פירש בכוונת רשי, שהתורה הקישה את הבכור לחזה ושוק שני פעמים, הן במה שאמרה בתחילת הפסוק ובשרם יהיה לך, והן במה שאמרה בסופו לך יהיה. ואם היה נאמר רק היקש אחד, היינו אומרים שהיקש הוא לתודה שהוא לחומרה. אבל לזאת כתבה התורה שני היקשים ללמדנו, שהיקש הוא לשלמים שזמן אכילתו לשני ימים ולילה, וזו הכוונה הוויה אחרת. דהיינו, היקש נוסף, אין הכוונה שיש לכפול את זמן האכילה שלמדנו בהיקש הראשון. שואלת הגמרא והידך דווי רב, מדוע לא למדו שהבחור נאכל לשני ימים ולילה אחד מריבוי זה של לך יהיה? משיבה הגמרא דווי רב יאמרו לך, היא מהתם, אם היינו לומדים משם, איקה למימר יש לומר, היי, מה שנכתב בפסוק יהיה לך, לימד על בחור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו לימוד בכל התורה כולה, ללמוד ממנו שינתן לכהן. אלא מהאיתור הזה של לך יהיה. ותוסות בדיבור המתחיל שלא מפרשים, שדין זה שבחור בעל מום ניתן לכהן, לא מצינו כמוהו בכל התורה, שרחתת והשמה נאכלים לזכרי כהונה. אם נפל בהם מום, שאז המזבח מפסיד חלקו, כיוון שנעשו פסולי המוקדשים, גם הכהנים מפסידים ואין להם בו כלום. אלא פודהו בעליו ואוכלו ומקריב אחר תחתיו, אבל כאן בבכור בעל מום, רק המזבח מפסיד חלקו שאינו קרב, אבל הכהן אינו מפסיד חלקו, אלא ממונו הוא ואוכלו במומו. וזה חידוש רק בבכור שלא מצינו כיוצא בו בכל התורה. שואלת הגמרא ואידך רף שלמד מלך יהיה שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד, מניין למד שבכור בעל מום ניתן לכהן? משיבה הגמרא אמר הכתוב בספר במדבר פרק חי פסוק חי, ובשרם יהיה לך בלשון רבים, שמשמע שיש שני בכורים הניתנים לכהן, והם אחד תם ואחד בעל מום. שואלת הגמרא והידך דווי רב, התלמידים מבית מדרשו של רב, מה למדו מלשון הרבים של ובשרם? משיבה הגמרא, הם יאמרו לך, ובשרם דהני בכורות דכולו ישראל, כאמר. הפסוק שאמר ובשרם בלשון רבים, על הבכורות של כל ישראל הוא מתכוון, ולא על שני סוגים של בכור. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בכור שנולד לו מום בתוך שנתו רשאי הכהן לקיימו כל 12 חודש, ולאחר 12 חודש אינו רשאי הכהן לקיימו, אלא 30 יום. ומדובר בזמן הזה, שהרי בזמן המקדש, אסור להשעות בחור תמי להקריבו יותר משנה, כמפורש במשנתנו. רק בזמן הזה שממתין עמו עד שיפול בומום, שייך הדין הזה בהתר, שימתין עמו ולא נפל בומום עד לאחר שנתו. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשניות. מביאה הגמרא ספק בפירוש המשנה, איבה אלו הסתפקו בני הישיבה, איכי כאמר, איך כוונת התנא לומר, האם אמר כאן אופן ודין אחד, והיינו שאם נולד לו המום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, ולאחר שנתו נמי, לאחר שנתו גם רשאי לקיימו עוד 30 יום, או דילמה, או שם הכוונתו לשני אופנים שדינם שונה. והיינו שהאופן האחד הוא איכה, איכן שנולד בו מום בתוך שנתו, ואז הדין הוא שרשאי לקיימו כל 12 חודש ותו לא ויותר לא. והאופן השני הוא איכה דנולד לו אחר שנתו, איכן שנולד לו המום לאחר שנתו, שבאופן זה הדין הוא שאינו רשאי לקיימו אלא 30 יום מזמן שנולד המום. ונשאלת השאלה, מה הצד שלאחר 12 חודש יוכל להמתין עוד 30 יום, הרי באופן זה יעבור על בלתי אחר? והתוסות חיצוניים מבארים שמדובר כאן בזקן או חולה שאינם עוברים בבלתי אחר. אם כן, חוזרים אל הגמרא שמביאה ראיה לפשוט את הספק. ונחזור שוב על ספק הגמרא, איך כוונת התנא לומר? האם אמר כאן אופן ודין אחד, דהיינו שאם נולד לו המום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל 12 חודש ולאחר שנתו גם רשאי לקיימו עוד 30 יום? או שם הכוונתו לשני אופנים שדינם שונה, והיינו שהאופן האחד הוא איכן שנולד לו מום בתוך שנתו ואז הדין שרשאי לקיימו כל 12 חודש ויותר לא, האופן השני איכן שנולד לו המום אחר שנתו, באופן זה הדין הוא שאינו רשאי לקיימו אלא 30 יום מזמן שנולד המום. הביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא דתניא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, בחור תם בזמן הזה שאי אפשר לשוחתו, אלא צריך להמתין עמו עד שיפול בו מום, עד שלא נראה, שלא נעשה ראוי להראותו לחכם, מפני שלא נפל בו עדיין מום, וראיית החכם נצרכת רק לאחר שנפל בו מום, כדי שיפסוק האם הוא מום שמתיר לשוחתו, רק מום שבגלוי והוא קבוע שאינו עובר מתיר לשוחתו, אבל מום עובר אינו נחשב מום להתירו בשחיטה, כמבואר לכמן בדף למד זין עמוד א', אז עד שלא נראה, עד שלא נעשה ראוי להראותו לחכם, רשאי לקיימו אפילו 2 ו-3 שנים, ומשנראה להראותו לחכם כשנפל בו מום, אם נולד לו המום בתוך שנתו, רשאי הכהן לקיימו כל 12 חודש. אחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. אבל מפני השבת הוידה לבעלים, כלומר מפני הפסד בעלי הבכור שהוא הכהן, שהבכור ניתן לו, אמרו, רשאי הכהן לקיימו 30 יום. והחשש להפסד הוא, שמא יהיה הבכור ביד הישראל, ולא ימצא כהן לתנו לו, ואם ישחתנו מיד כשיפול בו מום לאחר שנתו, יש לחשוש שעד שיבוא כהן יסריח הבשר. לכך התירו לכהן לקיימו אחר שנתו 30 יום, כדי שאף הישראל יהיה מחויב לקיימו 30 יום אחר שנתו, ולא יפסיד הכהן. ולאחר 30 יום מהילו אם לא מצא כהן, אינו חייב הישראל לקיימו עוד, אלא ישחתנו וימלכנו עד שימצא כהן. ועלה על דעת הגמרא עכשיו, שמה שאמרו שמפני השבת הוידה לבעלים רשאי לקיימו 30 יום, מדובר על האופן הראשון בברייתא שנולד המום בתוך שנתו. והיינו שחוץ ממה שאמרו באופן זה שרשאי לקיימו 12 חודש, נותנים לו עוד 30 יום. ואם כן, יש לפשוט את הספק ולומר שגם במשנה הכוונה לאופן ודין אחד. והיינו, שאם נולד המום בתוך שנתו, יכול לקיימו עוד 30 יום לאחר שנגמרה שנתו. דוחה הגמרא ועדיין תיבאי לי. עדיין יש להסתפק גם בפירוש של הברייתא, האם שאמרו שמקיימו 30 יום מדובר דווקא לאופן השני בברייתא, שנפל המום לאחר שנתו, אבל כשנפל בתוך שנתו אינו מקיימו עוד 30 יום. עוד דילמה או שמה מדובר גם על האופן הראשון, שנפל המום קודם סוף שנתו. ואמרו שלאחר סוף שנתו, מקיימו עוד 30 יום. מביאה הגמרא ראיה אחרת, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק שנינו בברייתא, נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו, כלומר 15 יום לפני סיום שנתו, משלימין לו 15 יום לאחר שנתו. הרי שאם נפל המום בתוך שנתו, אינו מקיימו 30 יום לאחר שנתו, אלא רק 15 יום להשלמת 30. אם כן, יש לפשוט את הספק ולומר שבמשנה מדובר על שני אופנים שדינם שונה. האחד שנפל בו מום בתוך שנתו ואז מקיימו רק עד סוף השנה. והאופן השני, שנפל המום לאחר שנתו ואז מקיימו 30 יום מיום שנולד המום. ונתחדש בברייתא שהוא הדין אם נולד המום בסוף שנתו, מקיימו 30 יום מיום שנולד המום ומשלים אחר שנתו. בסיכה הגמרא שמה מן האכן יש להוכיח כך מן הברייתא. מביאה הגמרא שיש להביא ראיה מן הברייתא הזו לדברי רבי אלעזר. אומרת הגמרא, דין זה האמור בברייתא שמשלימים ל-30 יום, מסייע לרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, נותנים לו 30 יום משעה שנולד בו מום, והיינו, שאם נולד המום 15 יום לפני סוף השנה, משלימים לו עוד 15 יום השנה הבאה, כמבואר בברייתא ליל. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רבי אלעזר, ומקשה מן הברייתא הזו על דבריו. יש שאמרו בשם רבי אלעזר דין אחר. אמר רבי אלעזר, מניין לבחור שנולד בו מום בתוך שנתו שנותנים לו 30 יום אחר שנתו, שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. משמעות המילים שנה בשנה היא שתי שנים, ויש לברר איזה הן ימים החשובים שנה, ואומר אילו 30 יום. כמבואר במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב', והטעם לזה כמו שבחודש שנמנה לימים יום אחד נקרא חודש, כמו שלמדה שם הגמרא מהפסוק בספר בראשית, בראשון באחד לחודש, גם בשנה נמנית לחודשים, נחשב חודש אחד לשנה. אולי למד רב לזר כך, מזה שלא נכתב במפורש שצריך שנתיים, אלא נכתב רק שנה בשנה, ומה אשמה מכך? שהשנה השנייה אינה שלימה, אלא של 30 יום. ומכך יש ללמוד שנותנים לו עוד 30 יום לאחר סוף השנה הראשונה. מקשה הגמרא מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רבי אלעזר, שנינו הרי בברייתא נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו, משלימים לו 15 יום אחר שנתו, יש לדייק מדברי הברייתא, השלמה אין, מהווה לא, דווקא ימי השלמה ל-30 יום נותנים לו לאחר שנתו, אבל 30 יום שלימים אחרים אין נותנים לו. אומרת הגמרא תיופתא, דרבי אלעזר תיופתא. לכאורה דברי הברייתא הזו הם פרחה לדברי רבי אלעזר, ואכן מסקנת הגמרא, אכן פרחה על דברי רבי אלעזר ונדחו דבריו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. בחור בעל מום, אין שוחטים אותו לקורבן, אלא נשחט כחולין בכל מקום. שנאמר וכי יהיה בו מום בשעריך תאכלנו. וכן הדין אף בבכור שהיה תם ונעשה בעל מום, ודרשו זאת בספרי על פרשת ראה מהאמור בפסוק כל מום רע. אבל אסור לשוחתו עד שיראה אותו מומחה, שיבדוק האם מום זה מתיר לשוחתו. וזה צריך להיות מום שבגלוי והוא קבוע, מום קבוע שאינו עובר, זה מה שמתיר לשוחתו. המשנה שלפנינו דנה בדין השוחט את הבכור ומראה את מומו לחכם רק לאחר השחיטה. אומרת המשנה בדף כ"ח עמוד א', השוחט את הבכור ומראה למומחה את מומו רק לאחר השחיטה, שיבדוק האם היה זה מום קבוע והיה מותר לשוחתו, או שהוא מום עובר והיה אסור לשוחתו. רבי יהודה מתיר לאוכלו אם יראה המומחה שאכן מום קבוע הוא. רבי מאיר חולק ואומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, אסור לאוכלו אפילו כשנראה לחכם עכשיו שהוא מום קבוע. ומה הוא מומחה? אז לעניין שאר דינים נקרא מומחה מי שכבר עמד בניסיונות וקושיות ונמצא גדול ומובהק בחוכמה. אם הניסיונות והקושיות שעמד בהם היו על ידי בית דין, נקרא מומחה לבית דין. ואם התפרסמה חוכמתו אצל המון בני האדם מעצמו ולא על ידי בית דין, נקרא מומחה לרבים. אבל לעניין ראיית בכור, נקרא מומחה רק מי שנתן לו הנשיא שבארץ ישראל רשות להתיר את הבכורות שנפל בהם מום. כך הרמב״ם, בהלכות בכורות פרק ג' הלכה א' ובפירוש המשניות על פי הגמרא במסכת סנהדרין דף ה' עמוד א'. כותב התפארת ישראל שהטעם הוא מכיוון שבבכורות צריך זהירות יתירה, כמו שמצינו ברב שישב חי חודשים בין הרועים להתבונן במומי הבהמות, כאמור במסכת סנהדרין דף ה' עמוד ב', ולכן אין די במומחה רגיל. עכשיו המשנה מבארת מה דינו של מי שאינו מומחה והתיר את הבכור. מי שאינו מומחה לראיית מומי הבכור ורואה את הבכור כדי לבדוק את מומיו והתירו ונשחט על פיו, הרי זה הבכור ייקבר מפני שאינו ניתר לאכילה על ידי שחיטה זו, וישלם הרואה שאינו מומחה את תשלום בכור זה לכהן מביתו, כלומר מממון עצמו. אומר המהר"ל תלגזי שמוכרח שהמשנה כאן שאמרה שהרואה את הבכור והתירו שלא כדין משלם, זה כשיטת רבי יוסי הגלילי במסכת בבא קמא דף י"ב עמוד ב', שקודשים קלים ממון בעלים הוא. ולכן כאן בבכור שהוא קודשים קלים והכהן הוא בעליו, צריך הרואה לשלם לו. אבל לדעת רבנן שזה ממון גבוה, יש מהראשונים הסוברים שאפילו בכור לאחר שנפל בו מום אינו נחשב ממון הבעלים. ואם כן אין שייך לשלם כאן לבעלים כלום, משום שלא היה זה ממונו שהוזק. והמזיק ממון הקדש פטור מלשלם. אבל היה דוד והדברי שאול כותבים, שמכל מקום יש לחייבו מדי רבנן, כמו שכותבים התוספות במסכת בבא קמא דף ו' עמוד ב', שמדי רבנן יש חיוב תשלומי קרן למזיק את ההקדש. ולמרות שאותו מומחה לא שחטו בידיים, ולא עשה נזק בידיים, אלא רק שחטו על פיו שלא כדין, מכל מקום חייב, כשיטת רבי מאיר במסכת בבא קמא דף ק' עמוד א', שמחייב על גרמי. אבל השיטה מקובצת מביא בשם רי, שנשחט על פיו, והיינו שציווה לעבדה ובני ביתו לשוחתו, שבאופן זה נחשב כאילו נעשה על ידו ממש. ואילו הרמב"ן והראש כותבים שכאן חיובו הוא גם לרבנן שאינם מחייבים בגרמים, משום שכנסו אותו כדי שלא יבוא מי שאינו מומחה ולא קיבל רשות לראות מומי בכורות. ראי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה הובא מחלוקת בדין בכור שנראה מומו למומחה רק לאחר שחיטתו ונמצא שם מום קבוע, שלרבי יהודה מותר לאוכלו ולרבי מאיר אסור. ואירת הגמרא במה נחלקו. אמר רבא בר בר חנה בדוקין שבעין, כשהמום שנמצא על ידי המומחה לאחר השחיטה הוא קרום הפרוס על העין, דכולי עלמא לא פליגי דה אסור. רבי מאיר ורבי יהודה אינם חולקים, וגם רבי יהודה מודה שאסור לאוכלו, גם אם עכשיו נראה למומחה כמום קבוע. מפני שהן העיניים משתנין מחמת צער המיטה. ולכן, אף אם עכשיו נראה למומחה כמום קבוע, ייתכן שאם היה רואה אותו מחיים, היה נראה לו כמום עובר, ואם כן אין זו ראיה שנשחט כדין. לא נחלקו אלא במומין שבגוף, שאינם משתנים, כגון נזדקה אוזנו, שבהם אם נראה עכשיו כמום קבוע, ודאי שהיה כך גם מחיים. לרבי מאיר סבר גזרינה לאסור גם במומין שבגוף, אטו מחמת דוקין שבעין, שלא יבואו להתיר גם בהם. ורבי יהודה סבר לא גזרינן מומין שבגוף, אטו מחמת דוקין שבעין. ומלשון הגמרא כאן משמע שמחלוקתם היא אם לגזור גזירה. ולפי זה עלינו לפסוק הלכה כרבי מאיר על פי הכלל במסכת כתובות דף נ"ז עמוד א', שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו. אף על פי שבשאר המחלוקות הכלל הוא כאמור במסכת עירובין דף מ"ו עמוד ב', שהלכה כרבי יהודה ולא כרבי מאיר, כך אומר הרמב"ן. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לביאור הזה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא כביאורו של רבא בר בר חנה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. נאמר בברייתא השוחט את הבכור ומראה את מומיו למומחה רק לאחר השחיטה. רבי יהודה אומר בדוקין שבעין אסור לאוכלו מפני שאין משתנין. ואף שנראה למומחה עכשיו כמום קבוע, יש לחשוש שהיה מום עובר בשעת השחיטה. במומין שבגוף מותר מפני שאין משתנין. רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה, בין בדוקין שבעין ובין במומים שבגוף, אסור מפני שהם משתנין. תמאה הגמרא ובכך באה לביאור הראיה מן הברייתא הזו, מפני שהם משתנין סל כדאי תך? האם עולה בדעתך לפרש את עמו של רבי מאיר כפשוטו, שמומי הגוף משתנים? הרי מומים שבגוף מי משתנים? האם הם משתנים? הרי פשוט שאוזן שנקטצה או יד שנשברה אינה משתנים מחמת השחיטה. מיישבת הגמרא אל הכוונת רבי מאירי שגזר במומים שבגוף מפני דוקין שבעין המשתנים. בדיוק כמו ביורו של רבא ברבר חנה, שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם גוזרים את הגזירה הזו. מביאה הגמרא שאף מלשונו של רבי מאיר במשנתנו מדויק כביורו של רבא ברבר חנה. אמר רב נחמן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה. מהמשנה גם כן יש לדייק כביורו של רבא ברבר חנה שלא נחלקו אלא במומים שבגוף ולא בדוקין שבעין. ממה שנאמר בה במשנה, רבי מאיר אומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, אסור. שמע מינה מוכח מכאן, כנס הקקניס רבי מאיר. שרק משום כנס שמחמת שנשחט שלא על פי מומחה, אסר רבי מאיר. ואם המחלוקת היא בדוקין שבעין המשתנין, היה למשנה לומר רבי מאיר אוסר הועיל ומשתנין. והיינו שהאיסור הוא משום שאין אנו יודעים שמום זה היה קבוע כבר מחיים. מכך שלא אמרה זאת המשנה משמע, שנחלקו רק במומים שבגוף. וכנס רבי מאיר מחמת הגזירה שיבואו להתיר בדוקין שבעין. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח שנחלקו רק במומין שבגוף, אבל בדוקין שבעין מודה רבי יהודה שאסור. רש"י מפרש שהדיוק מהמשנה הוא שרבי מאיר ורבי יהודה חולקים במומים שבגוף, אבל בדוקין שבעין לא נחלקו, ומודה רבי יהודה שאסור. הביאה הגמרא ספק בדוקין שבעין האם כולם משתנים או שיש בהם שאינם משתנים. מבא אילו הסתפקו בני הישיבה. כאשר רבי מאיר אמר בברייתא שהגזירה במומי הגוף זה מפני דוקין שבעין המשתנין, כוונתו דקולו משתני, שכל הדוקין שבעין משתנים או דילמה או שמה, איקא דמשתני ואיקא דלא משתני. יש מהם שמשתנים ויש מהם שאינם משתנים. ואנחנו גוזרים על מומים שבגוף שאינם משתנים משום דוקין שבעין המשתנים. והרי הגמרא למאי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מספק זה? והרי גם אם יש מהם שאינם משתנים מכל מקום, מכיוון שאיננו יודעים אילו משתנים ואילו אינם משתנים, אם נשחטו שלא על פי מומחה יש לנו לאסור את כולם. מבארת הגמרא, הדין התלוי בצדדי הספק הוא באופן ששחט בלא להראותו למומחה, ועכשיו נראה שהמום קבוע, והנידון הוא להחוש שסעדי, להחיש עדים הבאים ומעידים שהדוק שבעין הנראה עכשיו קבוע, לא השתנה וכך היה מחיים. היא אמרת כולה משתני, אם תאמר שכל הדוקין שבעין משתנים, עדים אלו שקרינינו, שקרנים הם, והיא אמרת היא כדי משתני והיא כדי לא משתני, ואם תאמר שיש מהם שמשתנים ויש מהם שאינם משתנים, סמכינן עליו. אנחנו סומכים על עדותם שהמום לא השתנה, ומתירים את הבכור כשיטת רבי יהודה במשנה, שלא גזר במומים שאינם משתנים משום מומים המשתנים. חוזרת הגמרא אל הספק ושואלת מה היא, מה נפשט בספק הזה? מוכיחה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבא בר בר חנה, סך לי רבי יהושיע דמין אושה, בו וערכה בדוקין שאין משתנין. מדייק את הגמרא בדקה, אמר לי בו וערכה, ולא אמר לו בסתם שכל הדוקין שבעין משתנים, מכלל משמע מזה, דיקדה משתני ויקדה לא משתני. יש מהם שמשתנים, ויש שאינם משתנים, והוא הראה לו מאותם שמשתנים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה הבכור ייקבר, מפני שאינו ניתר לאכילה על ידי שחיטה זו, וישלם הרואה שאינו מומחה את תשלום בכור זה לכהן מביתו, כלומר מממון עצמו. מבררת הגמרא לימה, האם נאמר תנן סתמה כרבי מאיר? שדין המשנה שקוברים את הבכור משום שהוא אסור באכילה והנאה, זה כדעת רבי מאיר שאסר את אכילת הבכור אם לא ראה הוא מומחה לפני השחיטה, ואף שעכשיו נראה שהמום קבוע. שיבה הגמרא אין מכך ראיה, דילמה בדוקין שבעין ודברי הכל, שמה מדובר בדין זה על דוקין שבעין, ודברי הכל שהוא אסור, שהרי כבר ביהר רבא בר בר חנה, שגם רבי יהודה מודה בדוקין שבעין שאסור, כיוון שמשתנים ולכן הוא נקבר. המקשה סבר שאין לומר שמדובר רק בדוקין שבעין, שאם כן פשוט שיקבר, ומה החידוש בזה? הרי אין אנו יודעים שהמום היה קבוע קודם השחיטה, אלא ודאי בא להשמיענו, שאף על פי שעכשיו הוא נראה מום קבוע וידוע שלא השתנה, והיינו במומין שבגוף מכל מקום ייקבר, וכרבי מאיר. ישיבה הגמרא שניתן לומר שמדובר בדוקין שבעין, והחידוש הוא שרבי יהודה מודה בהם מפני שהם משתנים. כך מסביר המים קדושים. וערת הגמרא כמה משלם המתיר את הבכור שלא כדין. תנא שנינו בברייתא מי שאינו מומחה וראה את הבכור והתירו, משלם מביתו, וכשהוא משלם, משלם רביע מדמי הבכור לבהמה דקה, ומחצה מדמיו לגסה. ואינו משלם את דמי כולו, משום שממון המוטל בספק הוא, כי יש צד לומר שהפסיד לכהן את כולו, שאף אם לא היה זה מתירו, אפשר שאכן היה זה מום קבוע, וכאשר היה מביאו לפני מומחה, היה מתירו לאכילה, הרי הזיק את כולו במה שנקבר עכשיו, ולפי זה עליו לשלם כל דמיו. אבל יש צד לומר שלא הפסידו כלום בהוראתו, שמה לא היה זה מום קבוע, והמומחה לא היה מתירו, וגם שמה לא היה נופל בו לעולם מום קבוע, עד שימות ונמצא שבקבורתו לא יפסיד כלום. וכיוון שהוא ספק, אין עליו לשלם את כולו, אלא רק את חצי דמיו. ברר את הגמרא מה היא תמה? מה הטעם שמשלם רבע לדקה ומחצה לגסה? הרי לפי הביור שעכשיו אמרה הגמרא, היה עליו לשלם מחצה בין בדקה ובין בגסה. משיבה הגמרא אמר רב פאפא, זה בבהמה גסה הוא הפסד מרובה ולכן עליו לשלם מחצה, וזה בבהמה דקה זה הפסד מועט, ולכן אינו משלם אלא רבע. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שמשלם לפי ההפסד, לפום פסיידה לשלם, עדיין יש לומר שישלם בכל אחת את מחצית הפסדה, וגם בדקה ישלם את מחצית ההפסד המועט. מדוע בדקה משלם רק רבע? מבארת הגמרא את החילוק באופן אחר, אמר רבונה בר מנוח משמי דרווחה בר עיקה, בשמו של רווחה בר עיקה, משום גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה. הטעם שבבהמה דקה משלם רק רבע ולא מחצה, זה משום שיש תורח גדול לגדל בהמה דקה, ונמצא שזה שהתיר את הבכור שלא כדין, אמנם הפסידו שאינו יכול לאוכלו, אבל מצד שני יש לחשב את מה שהציל את הכהן מהתורח הגדול של גידולה אצלו, עד שיפול במום. ואם היה מראה אותה לאחר, שמה לא היה מתירו והיה לו לגדלה עוד זמן רב. לכן אמרו שאינו משלם אל הרבע, שהוא המחצה שהיה עליו לשלם על הפסדו, פחות מה שהצילו מתורח גידולה. עוד פירוש מפרש רשי, שהטעם שבבהמה דקה משלם רק רבע ולא מחצה, זה משום גזירת מגדלי בהמה דקה שעוברים על דברי חכמים, שאסרו במסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב' לגדל בהמה דקה בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל. מפני שהבהמות הדקות אוכלים ומחלים את השדות, וכל שדות ארץ ישראל מן הסתם של ישראל הם. לכן כנסו חכמים שלא ייטול אל הרבע ולא מחצה, כפי המגיעו מחמת הספק. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף כוח עמוד ב'. לאחר שבמשנה הקודמת הובא דין משאינו מומחה והתיר את הבכור שמשלם את הנזק שגרם, דנה המשנה שלפנינו בעניין מי שהורה הורה בטעות בדיני ממונות והזיק, האם הוראתו קיימת והאם משלם את הנזק. אומרת המשנה הראשונה בדף כוח עמוד ב', דיין שאינו מומחה שדן את הדין בדיני ממונות וטעות, זיקה את החייב וכן באופן שחייב בטעות את הזכאי, או שבא לפני החכם שאלה בעניין תומה וטהרה ובטעות תימא את הטהור, ורשי במסכת בבא קמא בדף דלת עמוד ב' מבאר שהנזק הזה של תומה שייך בתרומה, והמהירי כותב שבאמת בתרומה זה הפסד גמור שרי גרם לה שתישרף מכל מקום, גם בחולין שייך הנזק הזה, כאשר בעל הפירות רגיל לאכול חולין בטהרה, ואף על פי שאין כאן הפסד גמור, מכל מקום חייבו במה שהפסידו, כיוון שעבר על האיסור לגרום תומה לחולין בארץ ישראל. אם כן, אם בא לפני החכם שאלה בעניין תומה וטהרה, ובטעות טימא את הטהור וטיהר את הטמא וגרם הפסד ממון על ידי הוראתו, בטימא את הטהור ההפסד הוא בפסק עצמו שפסק עליהם שהם טמאים. וכמבואר להלן שהדין אינו חוזר אף לאחר שנתבררה טעות החכם, ונמצא שהפסידו, אבל בטיהר את הטמא צריך לומר, שמדובר באופן שעל סמך הוראת החכם שהפירות טהורים, ערבם בעל הפירות יחד עם פירות טהורים אחרים שהיו לו, וכשנתבררה טעות נמצא שכל הפירות טמאים. כך מסבירים התוספות במסכת בבא קמא דף קוף עמוד א' דיבור המתחיל טיהר. אם כן אומרת המשנה, אם באה שאלה בעניין טומאה וטהרה ובטעות טימא את הטהור וטיהר את הטמא וגרם הפסד ממון על ידי הוראתו, מה שעשה עשוי, כלומר גם לאחר שהתבררה טעותו אין מחזירים את הדין, וישלם הדיין מביתו משלו למי שהפסיד מחמת פסק הדין. ונשאלת השאלה, מדוע חייב על נזק של טומאה, והרי נזק שאינו ניכר הוא? ונאמר במסכת גיטין דף נ"ב עמוד ב' לגבי המטמא פירותיו של חברו בשוגג, פטור על נזק שאינו ניכר, וכאן הרי הדיין שוגג משום שפסק לפי מה שחשב אז שהדין כך. ויש לומר שלדעת רבי יוחנן, שמדין תורה בנזק שאינו ניכר פטור, ובמזיד חייבו חכמים לשלם, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חברו. אם כן, יש לומר שעשו את דינו של חכם כמזיד כדי שידקדק בדין יפה. או משום שהיה לו לדקדק בהוראתו ולדעת שבעל הבית יערבם עם פירותיו הטהורים. ולפי דעת חזקיה שמדאורייתא חייב על נזק שאינו ניכר, ומה שפטרו בשוגג זה כדי שיודיע המטמא לבעלים שפירותיו נטמאו, ואם נחייבו לשלם עליהם יש לחשוש שלא יודיינו, אם כן בחכם אין לחשוש לזה שהרי בעל הוראה הוא, ואפילו אם יתחייב על ידי כך ממון בוודאות, יודה ויגלה לו שפירותיו טמאים וטעה בדינו. כך התוספות במסכת בבא קמא דף קוף עמוד א' דיבור המתחיל טימא. מסיימת המשנה ואומרת, ואם היה דיין זה מומחה לבית דין, פטור מי לשלם. מכיוון שאין המפסיד יכול לומר לדיין, מדוע דנת אותי כאשר אינך בקי בדינים, שהרי הוא מומחה ובקי אלא שטעה, ועל כך אין לחייבו. ומה זה נקרא דיין מומחה לבית דין? היינו שנטל רשות מבית דין לדון והחזיקו לבקי בדינים. ורשי מפרש שמאחר שהוא מומחה, מזלו של המפסיד גרם לו שיתאה, ולכן פטור מלשלם לו. ובעל המאור הוא כתב שהטעם הוא משום שהוא מומחה ולא היה ראוי לו לטעות, ממילא מה שטעה היה באונס ואין לחייבו על כך. לא היה המשנה שלנו הראשונה מתוך שלוש משניות בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהדיין צריך לשלם מביתו, מברר את הגמרא עם חייו הדיין גם כאשר לא עשה מעשה בידיו ממש. מברר את הגמרא לימה, האם נאמר תנן סתמה כרבי מאיר? המשנה שלנו נאמרה כדברי רבי מאיר, דדיין דינה דגרמי. המשנה כאן חייבה את הדיין לשלם אף על פי שלא עשה היזק בידיים. אם כן יוצא שהמשנה שלנו סוברת כשיטת רבי מאיר, המחייב בגרמי. נחלקו הראשונים מתי נחשב גרמי ומתי נחשב גרמה, שבגרמה מודה רבי מאיר שהוא פטור בדיני אדם. כותב הרמב"ן שאין חילוק בין גרמי לגרמה, ולפי רבי מאיר חייב בכל גרמה בנזיקין. את הדברים הללו כותב הרמב"ן בדעתו של רשי, והוא עצמו חולק עליו וכותב שוודאי שיש חילוקים בין גרמי לגרמה. התוספות במסכת בבא בתרא דף ב עמוד ב והמרדכי כותבים בשם רבינו יצחק, שבכל אופן שהמזיק עצמו עושה את הנזק בגוף הדבר הניזוק, הרי זה גרמי. אבל אם הנזק נעשה על ידי דבר אחר, הנגרם על ידי המזיק, הרי זה גרמה. ועוד כתבו התוספות לחלק משמו, שכאשר הנזק נעשה מיד, הרי זה גרמי. אם הנזק נעשה לאחר זמן, הרי זה גרמה. הראש כתב שגרמי הוא באופן שוודאי יבוא ההזק. והתוספות בשם רצבה כותבים שהחיוב של גרמי הוא כנס, ובאמת אין חילוק באופן הנזק בין גרמי לגרמה. אלא שבכל האופנים המצויים הרגילים לבוא, כנסו חכמים וחייבו, כדי שלא ילך ויזיק את ממון חברו בעין. והגמרא במסכת בבא קמא דף קוף עמוד א' דנה איכן ניכר דינו של רבי מאיר שחייב בגרמי, והביאה את הדין שנאמר בתוספתא במסכת כלאיים. לגבי כלי הכרם שחייבו שם את בעל הכרם לשלם את הנזק שגרם לתבואה בכך שלא תיקן את הגדר שהייתה ביניהם. ותוספות שם במסכת בבא קמא כתבו שבאופן שההיזק נגרם מיד על ידי דיבור הדיין, נחשב הדיין כמזיק במעשה ולא בגרמי. וחייב בזה אף לרבנן, אבל באופן שאחר הפסק היה ניתן להחזיר את הדין ורק נעשה מעשה על ידי אחר שמחמתו אין הדין חוזר, פטור לרבנן, משום שמה שנעשה על פי דבריו הוא רק גרמה. והביאו ראיה מדין כהנים שפיגלו במקדש, שאם היו מזידים חייבים ולא חולקים רבי מאיר ורבנן שם בעניין הזה, כיוון שגם לרבנן כשההיזק בא על ידי דיבור הכהנים בעצמם, אין זה גרמי אלא נחשב להיזק במעשה. על פי זה מבארים התוספות שהוכחת הגמרא כאן שמשנתנו כרבי מאיר היא רק מהדין של חייב את הזכאי ותיאר את התמה, שבהם אין ההזק מהוראת הטעות עצמה, אלא שנעשה ההזק לאחר ששילם הזכאי לחייב, וכן במה שערב בעל הבית את הפירות. אבל בזיקה את החייב וטימא את הטהור, שבהם נעשה ההזק בהוראת הטעות עצמה, ואין צריך שום מעשה אחר כך, כיוון שמה שעשה עשוי, בזה גם לרבנן חייב, אם כן לא שייך להביא ראיה מהם שמשנתנו כרבי מאיר. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור מנסה לומר שהמשנה כאן שחייבה את הדיין לשלם אף על פי שלא עשה ההזק בידיים, סוברת כשיטת רבי מאיר המחייב בגרמי. משיבה הגמרא, אמר רבי אילה, אמר רב בשמו של רב, אין הכרח לומר שהמשנה חייבה כאן מדין גרמי, אלא מדובר כגון שהדיין נשא ונתן ביד, לאחר שפסק את הדין לקח בעצמו מזה ונתן לזה, והרי הוא מזיק בידיים, ולכן חייב לשלם גם לשיטת רבנן, שאינם מחייבים בגרמי. שואלת הגמרא בישלמה, הביור הזה מובן לגבי הדין הראשון במשנה של חייב את הזכאי, שמדובר כגון שנשא ונתן ביד, דהיינו שנטל לדיין עצמו את המעות מהזכאי, ונתנם לבעל דין, אלא הדין השני שבמשנה, שהדיין זיקה את החייב, היחידה מבמה מדובר. היא דאמר לי כשאמר לו פטור אתה ובכך זיקה הוא, מדוע חייב? והה והרי לא נשא ונתן ביד. משיבה הגמרא, אמר אבינה, דין זה מדובר כגון שהיה לו למלווה משכון, שנתן לו הלווה עבור ההלוואה. והנידון היה, האם הלווה כבר פרה את חובו וצריך המלווה להחזיר לו את המשכון? והדיין פסק בטעות שהלווה פטור ונטלו הימנו, נטל הדיין את המשכון מיד המלווה והחזירו ללווה, ונמצא שהדיין הזיק בידיים את המלווה. מוסיפה הגמרא שכן יש לבאר גם את המשך הדינים במשנה שהנזק היה בידיים. מה שנאמר במשנה טימא את הטהור, מדובר כגון דאגה באו שרץ, שהחכם שפסק שהטהרות נטמעו הניח עליהם שרץ כדי שיהיו טמאים בוודאות, כיוון שרצה לחזק את הוראתו, ועכשיו כשהתבררה הטעות נמצא שהוא טימא בידיו את הטהרות. וכן הדין שהופיע במשנה תיאר את הטמא, מדובר כגון שערבן עם פירותיו, לאחר שפסק הדיין שהפירות טהורים, ערב את הפירות כשנשאל עליהם יחד עם פירות אחרים של השואל שהיו טהורים כדי לחזק את הוראתו, ונמצא שטימא אותם בידיים. ולכאורה קשה בערבו עם פירותיו, מדוע המומחה פטור? כמבואר במשנה, ואם היה מומחה לבית דין פטור, והרי אין המגע והעירוב עם פירותיו שייך לפסק הדין ואינו חלק מן ההוראה שניתן לו רשות להורות, ואם כן הרי זה הוא ממש מזיק, הוא אמור להיות חייב. יש לתרץ על פי מה שכתבו התוספות במסכת בבא קמא דף קוף עמוד א' דיבור המתחיל טימא, לפי הדעה שמדין תורה נזק שאינו ניכר פטור ורק את המזיד חייבו חכמים לשלם, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ומתמא תערותיו של חברו, צריך לומר שמה שהחכם משלם מביתו אף שהוא שוגג, טעמו גם כאין זה, והיינו כדי שידקדק יפה בדין. לפי זה, אם נדון על הנגיעה לבדה שלא תהיה שייכת לפסק, הרי אין לחייבו כלל, משום שהוא הזק שאינו ניכר, אלא שמחייבים אותו כיוון שעושה מעשה להוראתו, ובהוראה יש לחשוש שלא ידקדק בדין, ונמצא שהחיוב הוא רק מחמת ההוראה, ולכן המומחה שפטור על הוראתו לא שייך לחייבו על המעשה לחוד, שהרי אינו ניכר והוא שוגג. כך גריזה לוי בסטנסל. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף כוח עמוד ב'. המשנה מביאה מעשה שבו דנו על חיוב תשלום החכם שדן בטעות. אומרת המשנה, הוא מעשה בפרה שנטלה האם שלה, הרחם שלה, ושאלו את רבי טרפון עליה אם היא טריפה משום כך, והאכילה רבי טרפון על הכלבים, מפני שסבר שבחיסרון הרחם היא טריפה מותרת רק בענה להאכילה לכלבים. ומה היא טריפה? בהמה שנשחטה כדין, שהייתה במכה שסופה הייתה להמית אותה. ובשם הגריזה לוי ביארו שישנם הרי י"ח סוגי טריפות שמלאכה למשה מסיני, כאמור במסכת חולין דף מבית עמוד א', ויש עוד טריפה חדשה של מי שאינה יכולה לחיות, ובזה טעה רבי טרפון והחשיב את הפרה כטריפה מאחר שחשב שאינה חיה. אם כן, אומרת המשנה, מעשה בפרה שנטלה האם שלה, הרחם שלה, ושאלו את רבי טרפון אם היא טריפה משום כך, והאכילה רבי טרפון על הכלבים, כי הוא סבר שבחיסרון הרחם היא טריפה שמותרת בענה להאכילה לכלבים. ובא מעשה לפני חכמים ביבנה והתירוע, כיוון שאינה טריפה מחמת החיסרון הזה, שאמר תודוס הרופא, אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריה של מצרים, שאין חותכים האם שלה בשביל שלא תילד. תמיד חתכו להם את הרחם, ועשו כן מפני שהפרות והחזירות שלהם היו מעולות מאוד ונמכרות ביוקר. לכן היו חותכים את רחמן לפני שמכרו אותן לארצות אחרות, כדי שלא ילדו שם טובים כמותן, ויהיו צריכים לקנותם אצלם. הרי שלא נעשה טריפה על ידי נטילת הרחם, שהרי אינן מיתות אחר כך. ואכן במשנה במסכת חולין דף נ"ד עמוד א' מנו את נטלה האם שלה בין הבהמות הכשרות. ובהמשך נבהר מדוע המשנה מביאה פה את דברי תודוס הרופא ולא את המשנה שם. אז נמצא שרבי טרפון שהאכילה לכלבים מזיק את בעל הפרה. אמר רבי טרפון על עצמו, הלכה חמורך טרפון, הפסדתי את חמורי עליי למוכרו כדי לשלם את דמי הפרה. רש"י מפרש, רבי טרפון אמר לעצמו, הפסד את החמור שתשלמנו לבעל הפרה. ובמסכת סנהדרין בדף ל"ג עמוד א' מבאר רש"י יותר, כלומר, צריך אני למכור את חמורי ולהחזיר פרה לבעלים. והרש"ש מאיר שבמסכת נדרים דף ס"ב עמוד א' נאמר שרבי טרפון עשיר גדול היה, ואם כן, לא היה צריך למכור את חמורו כדי לשלם. והביא התפארת ישראל מן המדרש שרבי טרפון היה עשיר, וכתב שרבי טרפון אמר זאת בדרך בדיחות, וכוונתו הייתה שכאילו ברחה והלכה ממנו. החתם סופר כתב שרבי טרפון רצה בדבריו אילו להורות הלכה למעשה לתלמידים, שאם לא ירצה לשלם מרצונו, יגבה בית דין מחמורו בעל כורחו, ושלא יאמרו שרק לפני משורת הדין רוצה לשלם, ולכן אמר הלכה חמורך. מסיים את המשנה ואומרת, אמר לו רבי עקיבא, רבי טרפון, אתה מומחה לבית דין, וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם את הנזק שנגרם מחמת טעותו בדין, כמבואר במשנה לעיל. שאין המפסיד יכול לומר לדיין, מדוע דנת אותי כאשר אינך בקי בדינים? כי הרי הוא מומחה ובקי, אלא שטעה, ועל כך אין לחייבו. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה שרבי עקיבא אמר לרבי טרפון שהוא פטור, כיוון שהוא מומחה. שואלת הגמרא, היה לרבי עקיבא לפוטרו מטעם אחר? אם כן, שאלת הגמרא, מדוע אמר רבי עקיבא שרבי טרפון פטור מלשלם רק משום שהוא מומחה לבית דין? ותיפוק לירי, גם בלא זה, היה לו לפוטרו משום שטעה בהוראתו בדבר משנה, בדין המפורש במשנה, שהרי במשנה במסכת חולין דף נ"ד עמוד א', מנו את נטלה האם שלה, נטלה הרחם מן הבהמה, בין הבהמות הכשרות, והדין הוא שבטעה בדבר משנה חוזר מדיבורו, כמבואר במסכת סנהדרין דף ל"ג עמוד א', ומכיוון שאם הייתה הפרה קיימת, היה יכול רבי טרפון לחזור בו ולהתירה, ממילא במה שכבר פסק אינו מזיק, וזה ששחטה על פי הוראתו הזיק לעצמו. רש"י מפרש את טעותו של רבי טרפון שלא פסק המפורש במשנה במסכת חולין שנטלה האם של הכשרה. שואל השח בחושן משפט סימן חפאי סעיף קטן ת' על הפירוש הזה, הרי רבי טרפון חי זמן רב לפני רבי שסידר את המשניות. לכן כותב השח שצריך לפרש בכוונת רש"י שאותה המשנה הייתה מקובלת בפיהם בעל פה עוד קודם לימיו של רבי, ואחר כך בא רבי וסידרה במשנה. אבל עדיין קצת קשה לפירוש רש"י מדוע לא ביארה הגמרא באיזו משנה טעה רבי טרפון, ואין לומר שמשנה זו הייתה ידועה ושגורה בפי כל, ולכן לא הוצרכה הגמרא לפרש באיזו משנה טעה, שהרי רבי טרפון עצמו לא ידע אותה וטעה בה. לכן מבאר השח שהקושיה על רבי טרפון היא מדברי תורדוס הרופא. מדבריו נלמד שדבר שידוע ומפורסם, שבהמה שנטלה האם שלה יכולה לחיות, ובזה הביא ראיה לשיטתו שם שטעות בדבר פשוט היא כטעות בדבר משנה. חוזרים אל הגמרא שמשיבה שאכן יש לפתור את רבי טרפון גם מטעם זה, אלא שרבי עקיבא חד ועוד כאמר. רבי עקיבא טעם ועוד טעם אמר. דהיינו אמר שני טעמים, חד המטעם אחד יש לפתור את רבי טרפון משום שטעה בדבר משנה חוזר, ואותם, הנה מי בשיקול הדעת, טעית. אפילו אם היית טועה בדבר שאינו מפורש במשנה, אלא בפסק התלוי בשיקול הדעת, שאינו חוזר, יש לפותרך משום שמומחה לבית דין אתה, וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם. ומה הכוונה שיקול הדעת היית? כגון שיש מחלוקת הנאים או המוראים ולא נאמרה הלכה כאחד מהם, ולרוב הדיינים נראה כדעת אחד מהם, והוא עשה כדעה השנייה. ונשאלת השאלה, במה ניחמו רבי עקיבא לרבי טרפון שהוא פטור מלשלם משום שמומחה הוא, והרי במסכת בבא קמא דף צדיק ט' עמוד ב' מובא, מעשה ברבי חייא שהרתה לו אישה דינר ואמר לה שהוא טוב, ולאחר מכן נמצא רע והחליף לה רבי חייא את הדינר לפנים משורת הדין, ואם כן גם כאן, היה לרבי טרפון לשלם לפנים משורת הדין, ובפרט שהיה עשיר גדול. וכתב בתומים שבדיין לא שייך לחייב לפנים משורת הדין, שאם כן, מי ירצה להיות דיין? אמנם הוא מוסיף וכותף שטעם זה שייך רק שלא נשא ונתן ביד, וכרבי טרפון שלא יחילה בידיים לכלבים. אבל בנשא הדיין ונתן ביד, לא שייך את הטעם הזה, כי מי צריכו להכניס עצמו לזה ולהכילה בעצמו לכלבים? וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה השלישית, בדף כוח עמוד ב'. המשנה דנה באיסור ראיית מומי בחורות עבור תשלום. אומרת המשנה, שורה אחת לפני סוף דף כוח. הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות לבדוק אם המום שנפל בהם מום קבוע ומותר לשחוט אותם או מום עוברו ואסור לשוחטם. אין שוחטין על פיו אפילו אם יאמר שהמום קבוע, כי יש לחשוד בו שהוא מתיר את הבכור כדי לקבל את השכר ובאמת אינו מום קבוע. אלא אם כן היה חכם זה מומחה בראיית מומי בכורות, כאילה שהיה גר ביבנה והיה חסיד ומחמת חסידותו לא נחשד להתיר בכור עבור שכר, שהתירו לו ביבנה חכמים משום כך להיות נוטל ארבעה עשרות לבדיקת מומי בהמה דקה ושישה לגסה, בין אם נמצא הבחור תם ובין אם נמצא בעל מום. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף כוח עמוד ב' וסיומה בדף כ"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את החילוק בין שכר בדיקת גסה לדקה. שואלת הגמרא מה היא טעמה, מה הטעם שעבור בדיקת בהמה דקה נטל אילה ארבע ואילו בדיקת בהמה גסה עבורה נטל שש. מבארת הגמרא, איי, בחור בהמה גסה, נפיש תירחי. מרובה תירחה לבודקו, משום שצריך להשליחו לארץ לכופתו, כדי לראות את מומו. ואיי, בחור בהמה דקה, לא נפיש תירחי, לא מרובה תירחתו. ומבארת הגמרא את אופן נטילת השכר שאותר לאילה. שנינו במשנה שאותר לאילה ליטול שכרו, בין אם נמצא בחור תם, ובין אם נמצא בעל מום. שואלת הגמרא, ביש, למה מובן מה שנטל אילה את שכרו כשנמצא בעל מום קבוע? משום דקשר אליי, משום שהתיר את הבחור לשחיטה ונהנה השואל מכך. אלא אם נמצא טעם, אם הבחור נמצא ללא מום, המים מדוע נטל שכר? והרי לא נהנה השואל מן הפסק, שהרי אסר לו לשוחתו. מבאר את הגמרא משום די אם כן שיטול שכר רק כאשר נמצא הבחור בעל מום, עתה למחשדי, יבואו לחשוד בו ואמרי ויאמרו, אי בעל מום תמו, ואי דקשר אלי משום אגרה. אנשים יאמרו שבחור זה שפסק שהוא בעל מום באמת הוא תמים, ללא מום, והוא יתירו רק כדי לקבל שכר, וכדי לבטל את החשד הזה אמרו שיטול שכר אפילו אם נמצא טעם. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שחוששים לחשד, תם נמי אמרי בעל מומו, גם כאשר יאמר שהוא תם, יאמרו שבאמת הוא בעל מום, ואיידה לא קשר אליי, ומה שעשרו בשחיטה ואמר שהוא תם, סבר כי איך הדליש כל אגרי, זמנה אחריתי. זה משום שחשב לקבל שכרו פעם שנייה, כשיפול בו עוד מום לאחר זמן, ויבואו אליו שיבדקנו. משיבה הגמרא, חד זמנה תקינו לרבנן, תרי זמנה לא תקינו לרבנן, פעם אחת תקנו לו שיטול שכר על ראיית כל בחור, ולא פעמיים, ולכן אין כל חשד. אין לחשוש שמא יתירנו אף כאשר הוא תם כדי להיפטר מן הטרחה שבראייה שנייה בחינם, משום שאינה אלא טרחה ואין אדם חשוד להתיר איסור כדי לא לתרוח. עוד יש לומר, שלא חייבו חכמים לראותו פעם שנייה בחינם, אלא שאם יראינו, לא ייטול עליו שכר, ולכן אין לחשוש לזה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, תרי זימני. ומלשון הרמב"ם בהלכות בכורות פרק ג' הלכה ז' שכותב, ולא ייטול שכר על בהמה זו חוץ מפעם אחת ורואה אותה לעולם כל זמן שמביאים אותה, מוכח שהרמב"ם סבר כפירוש הראשון, והוא שהוא חייב לראותה בחינם. הוריי ורבותיי, אחיי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף כוח במסכת בכורות, דף כ"ח במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות, שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, בחור שנולד בו מום בתוך שנתו לרבי אלעזר, כמה רשאי לקיימו? שאלה שנייה, לאיזה אופן בבחור נאמר שבזמן הזה צריך לקיימו אפילו ב' וג' שנים? אנחנו מחפשים את פירושם של רש"י והתוספות. שאלה שלישית, השוחט בחור ורק אחר כך הרם מומו לחכם, האם מותר באכילה? שאלה רביעית, כשהראה את הבכור למי שאינו מומחה ואתירו ונשחט על פיו, כמה ישלם מביתו? שאלה חמישית, דיין שדן וטעה, מדוע צריך לשלם מביתו? והשאלה האחרונה, רבי טרפון שהורה בפרה שנטלה האם שלה, הרחם שלה, הורה לאכילה לכלבים, מדוע היה פטור מלשלם? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י' באייר תשע"ט, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה, דף כוח דף כף ח' במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי י' באייר תשע"ט ונלמד דף כף ט' במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.